בוקר טוב, בשבוע הבא נעשה חזרה ככה ממוקדת על מה שדיברנו ככה על התאונות שדיברנו במסות של מלך שמחה. אני חושב שחשיבות בעניין הזה גם לראות את זה אמירה אחת על תשופה, שזה משאים את המשמעויות יותר טוב, ובנוסף לכך גם כן יש איזשהו מיקוד. אני חושב שגם המיקוד הזה הוא חשוב גם לתוך העובדה שבכל נושא של עולות המידות יש איזושהי אמירות משמעותיות שיוצאות מתוך הבירורים שאדם עושה. מעבר לבירורים הכלליים, העיוניים, שם יש אמירות נקודתיות שחשוב שאדם יאלף איתן ויזכור אותן, ישנן לעצמו אותן, ויהיה איזשהו מין פקל שלישי שיוכל לעשות איזה משהו. וגם אני אומר את זה גם כזאת עכשיו שגם יהיה בדירה שלא קידוש, אז נכנסה גם שם תמיד יהיה איזשהו קידושים וכזאות. אבל אני חושב שזה דברים ועד כמה שאפשר בצורה מרוכזת וקצרה, וגם בדברים העיקריים, אבל דברים לפני שנגענו בהם. אז דיברנו על כך שכשהרב מבאר את מידת השמחה, הוא הרבה עסוק בלבאר את גורמי העצבות. והסברנו את העיקרון הזה, שבעצם מידת העצבות זה מידה שהיא לא תמידית לאדם, זה דבר שהוא יושב עליו כמשהו חיצוני לו, ולפעמים אדם יכול לשקוע בעצבות גדולה מאוד, שבעצם זה נראה כאילו תמצית חייו או איזשהו מציאות מאוד מאוד מושרשת בקרבו, המציאות של העצבות. אבל בעצם העצבות הזאת היא תולדה של דברים מאוד מאוד חיצוניים שקרו לאדם, שאתה פשוט חי איתם. חי איתם ולא מודע מספיק לתהליך שקרה לו, או לעובדה שהוא חי בתוך איזושהי מציאות שהיא לא טובה, ואולי אם הוא ידע מה קוראים לדברים הזה, מספיק שהוא יוריד על עצמו את העניין הזה, החזרה למידת השמחה היא מאוד טבעית, בשביל שהמצב המאוזן של הנפש היא מצב של שמחה, מצב של טוב לבב, מצב שיש אדם נחת רוח בחייו, במעשיו, האדם רוצה לחיות, רוצה לפעול, הוא אוהב יותר את החיים שלו. יש מצב של נחת רוח מתמשך במהלך חיי האדם, וזו נקודה מאוד חשובה כשמדובר במידת השמחה. זאת אומרת, אולי מידות אחרות, גם שם אני יכול לומר שהמידות הטובות הן טבעיות לאדם, אבל לא כל אדם, נאמר, יש בו את האיזון הטבעי. מידת השמחה זה דבר שהוא טבעי לאדם, זה בעצם אולי השורש שמפעיל בעצם את הנפש כולה. זה בעצם הבסיס לנקודת המפגש שלו עם החיים ועל ידי מידת השמחה. ולכן, אנחנו צריכים למקד לעצמנו מהי מידת העצבות, מתוך כך לנסות להבין איך מגיעים למידת השמחה. אז הרב תלה את זה בכמה עניינים ששורשם אחד. הנקודה אחת מרכזית שהוא דיבר עליה זה באורות התשובה בפרק י"ב בפסקאות ה' עד ז', שם הרב ביאר שהעצבות היא תולדה של חטא. פסקאות, למשל הנושא של החטא זה פסקאות ו' וז', פרק י"ד. יודע לי, זה הנקיבות תשובות פרטיות שיש הרבה מאוד לפחות לחוקים שיותר לומדים אותן. זאת אומרת, יותר כמו הרבה מאוד פסקאות ככה מעשיות. אז בפסקה ו, צריך לראות את פסקה ו, כששואלים מהיכן העצבות באה, צריכים לפתור, לא, לפני כן, בפסקה ז, כל עיצבון בא מפני החטא. זה הבסיס. והתשובה מהירה את הנשמה ומהפכת את העיצבון לשמחה. זאת אומרת, החטא הוא מצב של פייה, מצב של חוסר כיוון, מצב של ניתוק, מצב של ניתוק של האדם מהמטרות שהוא הציב לעצמו, מהאמת של החיים, מהמציאות הנפשית הפשוטה שלו, מהרצון האלוקי. זאת אומרת, זה בעצם המצב של החטא. ואמרנו שבכלל המושג חטא זה לא רק חטאים על מצוות שאדם עושה, אלא זה כל הדברים הלא טובים שאדם עושה. כלומר, כל המעשים, המידות, הדעות הלא טובות שאדם יש לו, זה חלק ממסגרת החטא. כלומר, אנחנו לא... כלומר, גם אם אדם נניח, לא, הוא לא חוטא, נניח אם הוא עושה דברים נאמר בחוסר זלזות, או הוא לא חוטא, זאת אומרת, פחות לא חוטא ואין איזשהו סעיף בדברים המצוות, או אין איזשהו, נאמר, חטא בעובדה, נגיד, שהוא לא עשה מצווה מסוימת, או שיש לו איזשהו, זאת נאמר, היתר שלו מאוד מטריד אותו או משהו בכיוון זה, אבל תכן, זה הדבר שיכול להוליד את מידת העצמות, וזה מה שהוא כותב בפסקה ז'. כששואלים מאיכן העצמות בא, צריכים לפתור מהשפר של המעצים, המידות והדעות הרעות על הנשמה, שהתאוות בחושה החוברת מרירותיו, והיא נסחרת, והיא נסחרת, נסחרת והעצובה. כן, יש פה תחושה של מרירות, של צלידה, של פחד ושל עצמות. זה הבסיס של הבסיס שעליו הוא חוזר והרבה מאוד מפסקות פה בעוד התשובה, שהעצבות היא כתוצאה מאיזושהי העמסה של דברים לא טובים שהם לא מתאימים לאדם. זאת אומרת, האדם, החיים שלו הם הולכים לכיוון מסוים ובא מישהו ומושך אותו לאחור, בא מישהו שזרוק אותו הצידה, הוא רוצה להגיע למקום מסוים, פתאום הוא רוצה שהוא לא מצליח, יש מישהו שלא נותן לו ללכת. זה בעצם מה שגורם את הדיכאון, את העצמות. העצמות זה איזשהו מצב של התנגדות כזאת, של תספות, של חוסר טבעיות. כן, כל הדברים האלה זה כל דבר בפני עצמו, אבל הוא נכון לעניין הזה. זאת אומרת, גם סטייה, גם חוסר כיוון, גם חוסר טבעיות, גם סטייה מדרך האמת, גם סטייה חיירה מעצמו. אדם בעצם לא נאמן לעצמו. העצמיות שלו אומרת משהו מסוים, והחטאים, המעצים, המידות הרעות, לוקחות אותו על הדברים שהם לא הוא. והרב אומר שהנקודה הזאת היא גם מציאות של העולם בכללותו. כלומר, פה האדם לא רק מושפע מהבחירה הפשוטה שלו, אלא מהעובדה שהעולם, לאורך ההיסטוריה, הרבה מאוד סתם מדרך השם, הרבה מאוד קלקל, הרבה מאוד עיוות, הרבה מאוד התרחק מה שקורה בכל רצה, והאדם הוא יציר שהוא חלק מתקופה, הוא חלק מדור, הוא חלק מהמשמעויות של העולם, וזה גם חלק מהנפילה שלו. זאת אומרת, לא כל מה שאדם עושה זה בגלל נקודת הבחירה האישית שלו, אלא נקודת הבחירה כבר התחילה הרבה לפניו אותו, הוא בוחר להיות לא בסדר, הוא בוחר להיות בסדר, אבל לא בסדר. זאת אומרת, הוא מאשר שם עם דברים שכבר נקבעו לפניו, וזה אולי הדבר הקשה והנורא יותר, זה אומר זה בפסקה ז'. זאת אומרת, היתרון הכללי של העולם מקורו הוא בזוהמת הכלל, נמצא בחלו של עולם. נפתת הרבים והיחידים, נפתת הארץ התמוצה, שיצא לפועל בחטאת האדם שצדיקים יסודי עולם אשר דיחו שווים בתשובה על מרות חייזה ובקנות על השמחה. זה מה שהרב בראות על הקודש ג' יש לנו שהיה שם מדבר שם על הבחירה הכמוסה. יש את הבחירה הנגלית ואת הבחירה הכמוסה. הבחירה הנגלית זה אומר שהאדם עומדים לפניו הנתונים או ימינה או שמאלה, הוא בוחר לקחת ימינה או לקחת שמאלה. יש בחירה הכמוסה שאדם חושב שהוא בוחר, אבל בעצם הבחירה הזאת היא כבר על הרבה מאוד נתונים מקדימים שהם גורמים לו לבחור באופן מסוים ולא באופן אחר. זה מצב מאוד קשה. כן, בתן הדור. לכן הוא פה אומר, זה עולה למדרגת הצדיקים. זאת אומרת, פה יש איזשהו תיקון שורש שבו צריכים רמה יותר גבוהה. כן, צדיקים יסודי עולם הוא משיח בייחוד, זאת אומרת, המשיח הוא שמשיב לבנות על בנים, כן, שווים בתשובה על מהות כזה, משיב לבנות על בנים, הוא זה כן מסוגל לעשות את התיקון הגדול הזה. אני אומר גם כמה שיותר במאמר הדור, גם כן את היסוד הזה, שהדור שלנו הוא סובל מניתוק בין דורות ההורים לדורות הבנים, וצריך משיח שישיב לבנות על בנים, שיחבר את החיבורים הנכונים, שהדור לפעלה עושים להכוח לפועל את הגדולה שתמונה בו. כל עוד יש נשק, אז קשה מאוד ליחיד לצאת מן הכוח לפועל. אז זה יסוד אחד מאוד מאוד חשוב. אנחנו מדברים בעצם על סייה ועל ניתוק. היסוד השני, שהוא גם כלול בתוך מה שאמרתי עכשיו, זה במקום אחר הוא מדבר על פירוד. על מצב של פירוד. מה פירוש מצב של פירוד? יש לך פסקה, וזה דבר שלא ראינו את המקום הקודמת, נוסיף אותה, ובפרק י"ב פסקה ה', בפרק י"ב פסקה ה', כותב הרב, בשעה שאדם חוטף, הוא בעלמא דפירודה. מה פירוש הוא בעלמא דפירודה? בפסקה ה'. הוא בעלמא דפירודה. ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו, והרע הוא רע בפני עצמו, ויש לו ערך רע ומזיק. זאת אומרת, המצב של חס זה מצב של ניתוקים, שכל פרט עומד בפני עצמו, כן? מה הכוונה? אם האדם מאבד את האזימות שלנו בעצם שואל, אז עכשיו, הוא, כל מעשה שהוא עושה, זה אומר שמפני שהוא לא רואה את המעשה הזה כחלק ממכלול, הוא לא רואה את המעשה הזה כאיזשהו משהו שהוא בא לבנות משהו גדול יותר. כן, הרמב"ם כותב במפורסם בפרק ה' בשמונה פרקים, לא שאנחנו נוהגים הרבה לצטט אותו, שאומר, ראוי שאדם יחיה לפי תכלית אחת, והיא ידיעת השם, וידיעת השם מטרתה לאהבת השם. זאת אומרת שכל מה שהוא יעשה, שהוא יישן ושיוכל ושיבל ושינוח וילמד, הכל למטרה אחת אינה לידיעת השם. זאת אומרת, בעצם אדם חי באיזושהי הרמוניה אחת כללית, באיזשהו עולם אחדותי, שכל מה שהוא עושה הוא קשור למטרה הכללית הזאת של ידיעת השם. אתה רואה לך איזה מדרגה ענקית זאת. כן, אפשר תשכם בעין הים בשבת, כמדומני בפרק א' תשכם מהם שם בעניין שבאמת, כמדומני שזה שמה, יש שם, הרב שם מדבר על הציץ, על הציץ שבמצחו של כהן גדול, זה שם אחד, שם אחד של הוויה, זאת אומרת, לכהן הגדול יש שם אחד של הוויה, שלו הכל זורם, זאת אומרת, נגד עיניו יש מטרה אחת כלים של החיים. אנחנו, על דבר שנוכל לבנות לעצמנו מטרות משנה, יש לנו הרבה שמות של הוויה, אז נאמר, כשאנחנו עושים בישיבה, המטרות שלנו הם כאלה, כשאנחנו רוצים להתחתן, המטרות שלנו הם כאלה, כשאנחנו רוצים, יש לנו הרבה מטרות בחיים, בסך הכל אנחנו מבינים שהדברים מתחברים, אבל אנחנו חיים בעולמות שהם קצת מפורדים. הרב אומר, מציאות השם, היא גורמת לאדם לאבד את הדבק שבין החלקים השונים של החיים. זאת אומרת, יש פה ראשונים, כל פרט עומד בפני עצמו. כאילו הוא עכשיו, לא היום, עכשיו ברכב שלו, נכנס בקיר. חרב עליו בעולמו, הוא מיואש, הוא מתוסכל, נוסע למקום אחר, שם הוא ניסה, רצה לעשות איזשהו סידורים, לא הצליח. חזר אחרי זה לישיבה, לא הלך לו פה. בדבר הזה, לחכם הצליח לו. כן, הוא חייב לזמין עולמות, עולם מנוצק. שכל עשייה היא בפני עצמה, אין לו רשומים מבט כללי, אין לו יכולת לראות את השורש המוסרי, הערכי, שעומד מאחורי המפעל הכללי, ואם הוא נפל פה, אז כנראה שזה מחובר למה שעשה לפני כן, ובא להורות בפניו איזשהו דרך להמשך. לא עושה את החיבורים האלה, את החיבורים המוסריים, את היכולת הראייה הפנימית, בעצם לאן כל זה מוליך אותך, מה דורשים? באים לרמוז לך. פעם רומזים לך ככה, פעם רומזים לך אחרי, פעם סופרים אותך, פעם סופרים לך. תנסה לראות את החיים שלך כאיזשהו עיד מכל לך, לא חי. כל פרט עומד בפני עצמי. והרב פה באופן מעמיק מאוד, בפסקה הזאת אומר, שכשהמצב הוא כזה, שכל פרט בפני עצמו, אז גם הרע עומד בפני עצמו. וכשהרע עומד בפני עצמו, זה גרוע מאוד. זה גרוע מאוד. הנה, ניקח את דוגמה אחרי שהשתמשתי. נניח אדם שלא היה לנו נסע, וקראתה לו תאונת דרכים. אז אם הוא רואה את המציאות הזאת כמשהו שעומד בפני עצמו, אז זה רע מאוד. או כולו יושב על דיאגון, על האובדן הכספי והנזק הנפשי שנגרם לו, והתחושות והתסכולים, זה רע מאוד. אבל אם אני מניח לראה את הרע הזה מתוך מכלול, מתוך מבט מקיף, זאת אומרת, בעצם באו לרמוז לי משהו מסוים, באו להגיד לי משהו מסוים, ולהסתכל את עצמי, כלומר, רואה את הדבר הזה כמצורף למשהו כללי יותר, אז לפעמים לא רק שהרע הוא לא רע, אלא להפך, הוא מבין שהרע הוא דווקא טוב. זאת אומרת, במצב של הניתוק, כאילו הרע שעומד בפני עצמו, אז הוא מאוד מאוד ריכוזי, כי הוא לא מבין מה העניינו של הרע הזה, חוץ מזה שהוא רע, הוא מרגיש את הרוע הזה. ובמצב הזה קשה לו אדם מאוד. ולכן התשובה של העניין הזה אומרה, כשהוא שם מאהבה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמא דייחודא, ייחודא ביור, כלומר לייחד את הדבר, שהכל מתרגם בו לחטיבה אחת. ובקישור הכללי, אומר הרב, אין שום רע כלל. כן, זה של עתיד לבוא, ברמוסר שתכים בדף נון אומר, לעתיד לבוא, לבחור גם על שמוע רע, לבחור ברוך הטוב המתיב. כן, כי גם הדברים הרעים, אדם יודע שזה בעצם רצון הברך הכל להיטיב איתך. זה נראה לך רע, אבל באמת זה טוב.
גם
החטאים. מה? גם החטאים, כן. גם החטאים, זאת אומרת, כן, גם החטאים הם מצטרפים. כי הרע מצטרף על הטוב לטבלו ולהרים עוד יותר את תקרת ערכו. מה זה לטבלו? איפה הוא הביא את הדבר הזה? אני חושב. כן, הגמרא אומרת, בראתי את הרע, בראתי לו תורת תבלין. בראתי לו תורת תבלין. התורה לא באה לעתור. כן, זה הכל השבוש שאני אצטענו פה בקידוש שלי, אז אני שואל אותה, מה דברתי את זה? בוקחים בחמות של הגאטה. חושבים שמשם יצטברו אותו משהו. מה זה בראת היה? אף אחד לא... שאדם צריך לסבור את היצר, איפה קשור לדבר הזה? זה גם הפסוקים שם, אתה רואה שזה לא את החובת. אז מה זה תורה תבין? זאת אומרת, צריך לסבל את התורה. צריך למתק את ה... הפוך, אבל זה אותו יתרון. אותו יתרון, זאת אומרת התורה היא ממתקת את היתר, לא שוברת אותו, גם הרע הוא מטבל את הטוב, זאת אומרת הוא נותן עומד, הוא נותן נסיקות לטוב, כי אז הוא גם מבין את הערך המשמעותי של הטוב. כן, אז הוא אומר, ולהרים עוד יותר את עיקת ערכו, כאילו של הטוב, ובזה נעשים הזדות וזכויות המעט. אז כן, אנחנו בעצם פה מכניסים פה יסוד נוסף, אם דיברנו קודם על הסטייה, על הניתוק של האדם, פה אנחנו מדברים על הפירוד, שמה ההבדל? זה, הייתי אומר שההבדל במה שאמרתי קודם בין הניתוק והסטייה לפירוד, זה הבדל בין כלל לבין פרטי. זאת אומרת, הניתוק זה מצב שיש אדם כלל, יש אדם מטרה, הוא סוטה ממנה. הוא סוטה ממנה, הוא עושה משהו שהוא הפוך ממנה. זה מצב של סטייה. המצב השני של הסטייה שאנחנו מדברים עליו כאן, זה מצב של פירוד, כלומר יש פה הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד פרטים, כל פרט עומד בפני עצמו, זאת אומרת זה נתק בין הפרטים. אדם חי על הדקות, כן? מה שאומרים שאברהם זקן בא בימים, אז המיוחד שהוא בא בימים, שהימים, כן, הפכת אמת הרבה בשנים, שהוא בא בימים, כאילו הוא אוסף כל יום, כל יום הוא אוסף אותו, לרשומים מעלה, כלומר כל יום הוא אוסף על היום של השנה, זו איזו גדולה עצומה זו. אין מצב שהוא כאילו בעצם חי, יום אחד הוא חי ככה, יום שני הוא יום עשר, יום עשר, כאילו כל יום בפני עצמו, אלא כל יום מתווסף. זה המצב של החיבור, המצב של החיבור, זאת אומרת של ה... שהוא לא חייב לעמוד בפרול, אז זה מנה איזה שני מישורים, המישור של הכלל זה שהסטייה מן הכלל, המישור של הפירור זה הנתק בין הפרטים. שני הדברים האלה גם יחד מובילים למידת העצבות, לבלבול, לחוסר כיוון, ולא יודע מה רוצה מעצמו, וכמובן קשורים אותם לשני. הדבר השלישי, הדבר השלישי שבורא המציאות של החטא, של העצבות, סליחה, זה שוב, המצב של החטא שגורם לאדם לסטטיות ולחוסר רצון. זאת אומרת, לאיזושהי שקיעה פנימית לחוסר דינמיות, החיים בעצם חיים מיואשים. אין לו למה לשאוף, הוא לא יודע מה הוא רוצה מהחיים שלו, הוא קם, הוא מנסה פעם ככה, מנסה פעם אחרת, ויש דברים שבוע הוא לא מנסה אפילו כי אין לו, אין, הוא מאבד בעצם מרצועת הרצון שלו. זה אולי אחד התופעות הקשות ביותר, שמנת העצמות יכולה להיות, כן, להיגרם בתוצאה מהחף. ותראה כזאת למשל, הוא מוצא דיבה וכמה פסקול, משמש לדוגמה בפרק צ'ט, באורות התשובה, אומר שהמערב, כל צ'ט נובע לפגם ביכולת בנפש האדם, נפלטה הנפש, ומה יכולה לעמוד נגיד בגלל הרע שבא? אמר, חיסרון יכולת זה, בצ'טו אל הפועל, מחלישו את הרצון של הטוב, וחלישות הרצון מחוללת חלישות הידיעה והכרת הטוב מתשתפת. כן, עוד פעם משפט החשוב, כסרון יכולת זה, כן, של הנפש, בצאתו אל הפועל, מחלישו את הרצון הטוב, וחלישות הרצון מחוללת חלישות הידיעה והכרת הטוב מתשתפת. ופה הוא מסביר שככל שהרצון של האדם נחלש, אז ככה גם כן האדם מתנתק, מתנתק, הייתי אומר, במידה מסוימת במציאות. כי הוא בעצם הופך להיות זה מין צופה מן הצד. מין משהו כזה מיועד כזה, כאילו הוא לא מאמין בשום דבר. ועל מה שהם אומרים לו, נשמע, זה לא נכון, זה לא... אפילו הכרת האמת מתשתשת, זאת אומרת, הכרת הטוב מתשתשת, הכרת הצורך שלו לעשות עם עצמו, וגם הכרת האמת, אפילו הכרת האמת, כן, וזה נושא בשני עצמו, בנושא של הרצון, כי יש חיבור, יש חיבור מאוד מאוד פנימי בין הכרת האמת, לבין העשייה והתרגום והחריצות וכן, הדינמיות, ככל שאדם מאושקלת יותר, אז הוא כאילו, כן, אמר הרי, כן, אמר נצא להריא בדרך, אמר נצח על כן, יש שומעים, נצייה כבר להדחיק, לא להכיר באמת, לא לרצות לרצת את האמת, ישר כאילו ממש עזוב אותי, תן לי את חייך. זה הנקודה השלישית שהיא מאוד מאוד קשה.
כן. מאיפה מגיע החיסרון בנפש הזה?
זה משהו יכול תוצאה של חטא. זה יכול תוצאה של חטא. זאת אומרת, גם ביכולת בנפש האדם, כלומר, החטא הוא מטשטש לאדם את המטרות, וכתוצאה מזה, אדם לא יודע מה הוא רוצה, ולכן הוא גם פחות יכול לעשות דברים, כי הוא לא יודע לאן בעצם, אז יש לנו גם ביכולת. זאת אומרת, הרב קושר את הקשר שבין הידיעה לבין היכולת לבין הרצון. אני חושב שאתה גורם אליהם, הם קשורים אחד בשני. כלומר, ככל שהאדם יודע פחות, יש לו יותר מסכים מול האמת, אז הוא גם לא יודע לאן ללכת, הוא לא יודע לאן ללכת, אז הוא גם פחות רוצה ללכת. פחות רוצה ללכת, אז הוא פחות יכול ללכת, ולפעמים הפוך. הוא פחות יכול, כי הוא לא יודע לאן ללכת. בגלל שהוא לא יכול, אז הוא גם לא רוצה. יש קשר בין, במקומות מסוימים, למשל במוסר קודש הוא לפעמים אומר שההשפעה של החוסר הידיעה היא על הרצון, לפעמים אומר שהחוסר הרצון היא השפעתו לידיעה. יש שלושה גורמים שהם מבינים אחד את השני. אז אם כן, נסכם עד כאן, אנחנו בעצם מדברים פה על שלושה גורמים מאוד מרכזיים בנושא הזה של העצמות, ששורשם זה החטא, החטא במובן הרחב של המילה. אז דיברנו על סטייה ועל ניתוק של האדם מהכללים ומהאמת, דיברנו על פירוד של מציאות החיים של אדם, אדם חי על הרגעים ולא חי על הימים ועל השנים. הדבר השישי זה הפוסטר הפונוסטרטיות. ומכאן אנחנו גם יכולים עכשיו להגדיר באופן חיובי מהי מידת השמחה. זאת אומרת, לא מה שאמרנו עד עכשיו, אנחנו עכשיו יכולים לומר מהי בעצם מידת השמחה. אז אם המצב של העצמות זה סטייה, זה ניתוק, זה פירוד, אז השמחה זה מצב של ישרות, מצב של מיקוד של האדם בעבודה, וזה ודאי נכון כלפי עבודת השם, וזה נכון כלפי כל עבודה שהיא. זאת אומרת, כל עבודה, כשאדם הוא ממוקד, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה מהחיים שלו, אז יש בו מידת השמחה, מידת השמחה. אז יש פה את היושר, יש פה את המיקוד, יש פה את החיבור של האדם על המטרות, זאת אומרת, האדם הוא מחובר, כלומר, מבחינה נפשית, מבחינה אמיתית, הוא מחובר היטב למטרות, זה טוב לו, זה מדבר אליו, הוא יודע בדיוק למה חשוב לעשות את הדבר הזה, כמו לא רק מה צריך לעשות, אלא גם למה לעשות את הדבר הזה. וזה חיבור שהיא בעצם חיבור לדרך השם ולעצמיות שלו. ועל כך אנחנו יכולים גם כן להוסיף שהשמחה זה מצב של המון המון פעולה רצונית. זאת אומרת שהמון המון רצון טוב, המון המון דינמיות, המון המון מפעליות. וזה בשמחה הדברים מהדומה הזה מידת השמחה. שאדם הוא פועל, שהוא רוצה לעשות, שהוא רוצה להיות שייך, שהוא רוצה לעזור, שהוא רוצה... זה חלק ממידת השמחה, זה משהו מאוד מאוד אינטגרלי. השמחה זה לא דבר שאפשר לכלוא אותו בלב. כן, אנחנו רואים שאדם שהוא שמח, הוא רוצה לקום ולשיר, רוצה לרקוד, רוצה לחבק את כל החברים שלו, רוצה... זה חלק מההופעה של מידת השמחה. מידת השמחה זה לא משהו ידיעתי, מחשבתי בלבד, אלא זה משהו שהוא מפעיל. כל הדברים האלה גם יחד. נכון, מגדל השמחה זה דבר שמתחיל מבפנים. הוא מתחיל בעומק של הבפנים של האדם, שבעצם זה ההופעה של העצמיות של האדם, אדם יודע מה נדרש ממנו, כמה שיודע כמובן, כמה נדרש ממנו, הוא מחובר לזה, הוא רוצה את זה, הוא פועל לכיוון הזה. כן, זה בעצם השלוש מילים של הפסוק, לישראל לב שמחה. ולישראל לב שמחה זה אומר שמי שיש לו ישרות, כן, מי שיש לו ישרות זה אומר שאין בו סטייה, שהוא ממוקד, שהוא ישר, שהוא בדיוק בקו המדויק של הדברים כמה שאפשר, לישראל לב, זאת אומרת שהישרות הזאת היא ישרות פנימית של הלב, אז יש מצב של שמחה. זאת אומרת, זה אחד מוליד את השני. זה הפסוק, בשלוש מילים, הפסוק הזה, כן, קיטלו בפנינו את כל מה שדיברנו עד עכשיו בערכות יתר, הפסוק הזה פשוט מבטא כל הלב, ישראל לב שמחה. ואני חושב שהנקודה הזאת, היא נקודה ש... צריכים לקחת אותה. זאת אומרת, אם לאדם יש לו פגם מידת השמחה, שינסה להתמקד, שינסה להציב לעצמו, להגדיר לעצמו מה המטרות שלו, שיראה איפה הוא יסתפן עם מה שהוא, איפה הוא לא מחובר, למה זה באמת הדבר הזה הוא גבוה מדי בשבילו, או למה הוא לא מספיק מבין מה רוצים מהחיים שלו, שיחפש את הכיוון הזה, ואני אומר, אם הוא יפעל מתוך ישרות פנימית, מתוך ביקורתיות פנימית, מתוך ראייה מפוכחת של המציאות, ומתוך הפקת מסקנות, אז קרוב לוודאי שמידת השמחה זה מאוד מאוד חכה לו אפילו מעבר לסיבוב, זה לא דבר שהוא רחוק ממנו. עצם העובדה הזאת, שהוא יפעל בכיוון הזה, זה הישרות הזאת, היא תיתן לו את השמחה, ישרות הלב. כלומר, ישרות השכל הישר וישרות הלב, זאת אומרת, הנטייה שלו, הפנימית, הטבעיות של החיים, היא תיתן לו מידת השמחה. כן, זה גם בגיאומטריה, נכון? יש את הסיבה הזאת, זה שמה, נכון? זה שתי נקודות עובר קו אחד ישר. נכון. מה? בלבד. אבל האמת, כאילו, אם אדם רוצה לחבר בין שני קווים, אתה רוצה לחבר בין עצמיותו לקדוש ברוך הוא, בין העצמיות הנגדלת של הנושא שלו, זה לא בעצם בחיבור בין שני קווים, אבל החיבור, זה מה שתי ישויות שנסות להתחבר. ככל שהחיבור הוא חיבור ישיר, זאת אומרת שהוא מדויק, כמה שאפשר להיות מדויק בעולם הרוחני. זה בעצם החיבור שלו, שם עובד נקודת השמחה שלו, אז החיבור הוא חיבור אמיתי, חיבור ממשי. בואו נתנו להרחיב את זה. דוגמה, אם ניקח, ניקח למשל כלב, נניח, כן, שקשרו אותו בחבל. מתי הכלב הרגיש שהוא קשור? כן, מתי הכלב הרגיש שהוא קשור? נניח אתה תציב אותו, נגיד נניח במלונה, במקום הקשור שלא יכול לצאת משם, ותקשור אותו, נגיד, לעמוד, בצד השני. מתי הכלב הרגיש קשור? כן, זה דווקא לראו אותה במקרה הזה. הוא ירגיש קשור במה שניתן לו את החבל הכי קצר שאפשר. כל תזוזה של הראש הוא ירגיש שמישהו תפס אותו בצד השני. את החוט הכי קצר שאפשר, אז הוא ירגיש הכי קשור. מתי הוא יכול להשלות את עצמו, שהוא לא יכול לא קשור? ניתן לו חבל מאוד מאוד ארוך. אז באמת בסוף הוא באמת כן קשור. זאת אומרת, יש קשר בין העמוד השני לבין הצוואר שלו. אבל הוא לא מרגיש את הקשר הזה. כי הוא יכול לזוז לאלף ואחד כיוונים, יכול לטייל, יש לו המון המון חוט להסתובב. זאת אומרת, קו שהוא לא קו ישר, הוא יוצר אשליה, כן? שבעצם זה לא קשור לעצמו. אתה מרגיש לא קשור לשום דבר. אבל האמת, כאילו דווקא במשל הזה אולי גם כן דיוק ביחס גם לממשל, באמת בסופו של דבר אדם כן קשור. גם אדם שהולך בדרכים עקומות, בסופו של דבר, מה שנקרא, בסופו של יום, הוא ימצא את עצמו מחובר לעמוד שם. זאת אומרת, ויש לו נקודה מסוימת, הוא יתרחק מאוד מאוד. אני חושב שיש קשר בינינו בין העמוד שאולי ייתן לו איזשהו כיוון לחזור לאיפה שהוא התחיל. אז זה נראה המשפט הזה בגיאומטריה הוא משפט נכון, אבל גם מי שנניח, החוץ שלו הוא עקום, גם הוא בסופו של דבר קשור. קשור, בדרך הסיפה יום אחד הוא יגלה את הקשר שלו. כל פעם נחזור פה לעניינו, אז אני אומר, זה בעצם מידת השמחה. עכשיו, מתוך ההגדרה של מידת השמחה, אנחנו גם כן יכולים להוסיף אולי עוד קומה אחת לגבי תמיית מידת השמחה. כי אם אנחנו אומרים שבנקודת השמחה יש נקודת הרצון הטוב של האדם, זאת אומרת, ככל שלאדם יש שמחה, אז ככה יש לו יותר רצון, יותר חשק, יותר מפעליות, יותר רצומות נפש, לרצות, לעשות וכו' וכו'. אז בעצם יוצא שנקודת השמחה היא לא דבר שהוא חיצוני לאדם, אלא הוא נקודה שהיא פנימית לאדם. זאת אומרת, כי נקודת הרצון של האדם היא בתוכו, אתה צריך לנסות לחשוף מי אתה, מה אתה רוצה, מה אתה צריך לעשות. כלומר, בעצם עבודה פנימית. זה לא משהו שהוא מבחוץ לך, זה לא שרוך עצמה. בשביל להגיע לאושר, אתה אחרי צריך להגיע להרי האברס, כן, לא פחות משם, אתה צריך ללכת למקום מוביל. נקודת הרצון שלך הפנימית, ככל שהרצון שלך יהיה רצון טוב יותר, שם גם כן תוכל לחשוף יותר לעומק את נקודת השמחה, את נקודת, כן, נקודת האמת, כן, ביחד. וזה מוליך אותנו לאותה פסקה יסודית שראינו באורות הקודש ג', שהרב אומר, זה פסקה גבוהה, זה פסקה גבוהה, אבל חשוב לדעת אותה. שהרב אומר, השמחה של האדם הוא לא משהו שהוא מבחוץ לו, זה משהו שהוא בפנים, הוא צריך לחשוף מהי נקודת הרצון, מהי המטרות שלו בחיים, מה הקדוש ברוך הוא, מהי אותה נפש פנימית שהקדוש ברוך הוא טבע בו. כן, אומר הרב, תנועה לעצור בעוד הכל יש גימי קופי, תנועה לעצרות בני שהיא נובעת מקור היותר מושפע שבדעות ברגשות, זה נראה מאוד קשה. עכשיו הוא אומר ככה, הידיעה שאדם בהתגלותו בתור בעל רצון, אופיו משתלם כולו בנקודת רצונו דווקא. האושר שלו הוא רצון טוב. כל קווי האושר וההצלחות הרומות של כל אדם כל כך אוהב להם, אינם קיים תולדה מנקודת חיים מלאה זו. נקודת הרצון הטוב, הקדוש הבהיר, בתוכן זה דומה אדם בחופשו לרצון ליוצר כל. וכסתו המקי והחופשי מכל מועקה. כשאידיעה זו מתבררת, מיד מוצא האדם את עצמו מלא חדווה מסויים לכל עצמו. זאת אומרת, ההשתלמות של האדם, עוד נגיע לנצפה להשתלמות, אבל ההשתלמות של האדם היא בנקודת הרצון שלו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר, והקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם נטיות, כן, עם דבקות אלוקית, עם רצון להידבק באמת האלוקית, כן? ואתם מדבקים בעצם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זאת אומרת, נקודת החיים של האדם היא נקודת הדבקות, נקודת השאיפה שלו אל הרצון האלוקי. שמה נקודת ההשתלמות שלו, זאת אומרת, שמה הוא אדם, שמה, זה העבודה שלך. העבודה שלך היא לקחת את הרצון הזה שהקדוש ברוך הוא, להציג את התוכות תכנים, לפעול מכוחו, לעשות את החיים שלך. זה בעצם שמה נקודת העבודה של האדם, ושמה גם כן נקודת השמחה שלו. כי בנקודת הרצון של האדם, האדם מוצא את הכל. האדם מוצא את הכל, האדם מוצא את הכל, כל נקודת החיים שלו, ואת הדמיון שלו ליוצרו. כי אמרנו שהקדוש ברוך הוא גם כן בורא את העולם מתוך רצון. זאת אומרת, המפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה מפגש של רצון. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה אור ויהיה אור, אז נהיה אור, זה נקודת הרצון האלוקי. זאת אומרת, אנחנו בעצם תוצאה של הרצון האלוקי, ואנחנו דומים לאותו רצון אלוקי. כלומר, בגלל שאנחנו רוצים מה שקדוש ברוך הוא רוצה, שם בעצם אנחנו מוצאים את עצמנו ללקוח על הפועל בנקודה הגבוהה ביותר של החיים, ושם היא בעצם נקודת השמחה. ולכן, מה מותר לאדם בשביל להיות שמח? פשוט מאוד, לרצות. מה לרצות? לרצות את מה שהקדוש ברוך הוא טבע בתוכו, כלומר, נקודת הרצון הפנימית שלו. זו נקודה מאוד גבוהה. זו נקודה מאוד גבוהה. מה? עושה רצונו כרצונך. יותר עמוק מזה. לא עושה רצונך כרצונו, עושה רצונו כרצונך. עושה רצונו כרצונך. יותר עמוק. זאת אומרת, זה בעצם עושה רצונו כרצונך. זאת אומרת, בעצם לך יש רצון, אתה תפקיד לקחת את הרצון האלוקי ולעשות לו כמו שאתה רוצה אותו. במילים אחרות, הרצון שלך הוא כבר. זה לא שתפקיד לשנות את הרצון. הסר הצלחה כרצונו, זה היה אומר כאילו, אתה צריך לקחת את הרצון שלך, להזיז אותו, ולעשות מה שאתה רוצה. אתה אומר, לא, יותר עמוק מזה, אומר, הסר רצונו כרצונך. זאת אומרת, אתה בעצם, תיקח את הרצון שלך, ותרצה מה זה הרצון שלך, הוא אומר, אבל אם תרצה באמת, אז יהיה רצונו. הוא צריך לעשות את הרצון ורצון אלוקות. נקודה מאוד גבוהה, אבל אני חושב שהחשיבות שלה, שאסור לאדם לחפש בנקודת השמחה, נקודת העושר מבחוץ. הוא צריך כל הזמן להבין, זה תלוי בו. הוא אומר, הוא מכיר שאינו צריך אם לאמץ את רצונו לטוב. וזה מסור בידו בכל עת ורגע. ותראה, כשרצונו מתעלה, הרבה מתעלה. הרבה פעמים אדם שסוע בתוך נחש מאוד גדול, ולא הולך לו ולא זה. פשוט אומר, גמרנו, מיד שם אני מתחיל משהו חדש. ואז פתאום מגיש את סיפם. הלב שלו ככה מתמלא באיזשהו מין חשת של חיים, פתאום איזשהו משהו כאילו השתחרר בתוכו, כאילו הוא כל כך שקוע בתוך ההתנפציות, בתוך הפרקים, בתוך החושר הצלחה לרצות. זה לא פשוט, כי צריך גם כן לאמץ את הרצון הזה, וצריך גם כן לקבע אותו בתוך מציאות החשר שלנו, אבל היציאה מהביצה הזאת, מהחושר, כן, מהמבוך הזה, שהוא לא מרגיש לנו, קודם כל, לרצות טוב. לרצות את הרצון הטוב. וזה מסור גדול בכל איזה רגע. ורגע, כן. אה? בקופי, רואות את הרגע. כן.
אבל מה שרצון הרב אומר קודם, שכל אחד שאתה רגע שלו,
זה אחד הרוצים החשובות, יוצאות הלב, אבל צריך פה זהירות, אדם צריך לבחון את עצמו לאורך השנים, מה הם באמת יוצאות הלב שלו, מה יותר מתאים לו, לאורך השנים, איפה הוא מצליח יותר, איפה זה מתאים באמת לרצון שאתה רחוקי, לא תמיד יוצאות הלב מתאים באמת למה שאתה רחוק רוצה ממך. אתה צריך כל הזמן לעבוד, לראות כאילו מה רוצים, מה אתה רחוק רוצה ממך, ומי אתה ביחס לדבר. במשך השנים, אדם לאט לאט מוצא לעצמו את אותם דברים שהם יותר מדברים עליו, יותר שייכים עליו, יותר זה, ואז הרצייה הזאת תהיה רצייה אמיתית, לא רצייה של איזשהו מין קצת פתאום שקמנו בבוקר, אלא איזשהו רצייה משווה. תהליך שקודם משווה מה רוצים ממנו ומה הוא מסוגל, מה מתאים לו, מה יותר מדבר עליו. זה תהליך ארוך מאוד, אבל עם השנים אדם הולך ומשתחלף. לא עושה את זה כבר מגיל צעיר את הסיפור, אני רוצה להתחיל עם זה. מה?
זה
נראה גבוה, זה נראה גבוה, אבל הכיוון הוא כיוון כזה שאדם צריך לנסות לחפש בהתחלה מה רוצים ממנו ולאט לאט מה הוא רוצה מעצמו וליצור איזושהי נקודת מפגש בין מה שרוצים ממנו כמה התחלה ושאדם רואה לעצמי מה שמנחים אותו בגיל בר מצרון, תעשה זה לאט לאט, כן, לאט לאט הוא מבקר את הדברים, חושב עליהם, הוא עושה אותם, ועם הזמן הדברים מתחברים, אבל זה מתחיל, נכון, זה לא משהו... בכל אופן, הוא אומר את המשפט הזה, משפט שאומר, ואיך לא יהיה אדם מלא תמיד עוז וחדווה עם צובת הטובות, עושר העצירות, הצלחת ההצלחות, נשאו נתון בידו, והוא מושל בכל המתמנים הנפלים העצירים ואותם נחמד ושמם זה. כן, והוספנו ואמרנו שהשמחה היא ברצון ולאו דווקא, אני מגיע להמשך, ולאו דווקא ביישום של הרצון. זאת אומרת, עצם העובדה שאדם רוצה את הטוב, אפילו אם אדם לא יצליח ליישם אותו, עצם התנועה לכיוון הזה, עצם ההשתייכות לכיוון הזה, הוא זה שאתם לא קובעת בקום. מה? לא, אם אדם רוצה והוא לא מיישם, אז משהו לא טוב ברצון שלו. רצון אמיתי זה רצון שהוא רוצה ליישם גם. אבל אמרנו, לא חייב להיות בהצלחות. זאת אומרת, לא חייב להיות שאדם יצליח ב-100% מה שהוא רוצה בשביל שהוא ישמח. עצם ההשתייכות, עצם הרצון שלו להיות טוב, וכבר זה נוגע באמת להמשך. בכל זאת, אני מכיר את המשפט שהוא מאוד חשוב, שכדאי לחרוט אותו, לחרוט אותו על הלב. המחשבה שהאושר תלוי במשהו חוץ ללכותו של האדם, עם משהו חוץ להווייתו, חוץ לרצונו, מחשבת פיגול, רשעות וסיכלות היא מרופדת. למה רשעות וסיכלות היא מרופדת? משום שקודם כל אדם מתחזר לעצמו, הוא רשע כלפי עצמו, אם הוא כל הזמן חושב שבעצם, אם הוא יעשה משהו מסוים, זה מה שיגרום את האושר. אם יביאו לו משהו מסוים, רק בטוח אז זה רשעות. קודם כל בסיכלות, כי זה טיפשות, זה טעות, עיונית מאוד מאוד עמוקה. והיא מעוררת את כל התכונות שלו, בכל המילות הרעות שביסוד הראשונה, שכחת השם בטובו, או בישעו, חוכמתו, חזרו וגבורתו. על כן, שוב, ישרי לב, שמחים תמיד. שוב המשפט, הפסוק, ישרי לב, שמחים תמיד. שמחו בהשם וגילו צדיקים ועמינו כל ישרי לב. זה כמובן מדרגה, אבל זה מדרגה שחשוב מאוד מאוד להדגיש אותה. להגיד אותה פה בעניין הזה. אז טוב, עכשיו נעבור לקומה נוספת שדיברנו עליה. דיברנו על הקומה של הצבות מסוג אחר. מה לכן דיברנו על הצבות שהיא תוצאה של חטא, של צפייה, של ניצול, של פירול, מה שאומרת דיברנו? ישנו מצב של הצבות שנובע מחוסר יישום. מחוסר יישום של האדם. והרב כותב את זה ברות התשובה בפרק י' פסקי ב', שם הוא כותב שלפעמים אנחנו מוצאים את העצבות דווקא של אנשים שהם יותר רוחניים, כן, והם לא מצליחים ליישם את השאיפות הרוחניות שלהם, מאשר אצל אנשים שהם יותר מעשיים והם אולי אפילו פחות מיישמים מבחינה רוחנית מאותם אנשים. זאת אומרת, יכול להיות אדם שהוא מעשי והוא מיישם באופן חלקי, הוא יוצר במצב של שמחה מאשר אדם שהוא רוחני, יש שאיפות מאוד מאוד גבוהות, והוא לא מצליח ליישם את השאיפות הגבוהות שלו. זאת אומרת, כשאדם המעשה הזה בכלל לא חושב על השאיפות האלה, הוא הרבה פחות מזה, כאילו, טוב לו בדבר הזה.
מה זה אדם מעשי?
אני אף אדם שיש לו, יש לו נטיות מעשיות, הוא עובד, הוא פועל, הוא, כן, החיים שלו מסודרים וכו' וכו' וכו'. השאיפות הרוחניות שלהם מאוד מוגבלות, מאוד מוגבלות. כן, תראה במיין בבוקר, נגיד 25 דקות, וקביעות עצים בתורה, לא בחוקי יש לו, אני יודע מה, מס הכנסה, לא בטוח, זה מדבר עליו יותר מדי, כל מיני דברים, כאילו, חי, אבל הוא דתי, הוא בסדר, זאת אומרת, הוא לא מרגיש, הוא בסדר, הוא מרגיש בסדר עם עצמו. הוא מרגיש בסדר עם עצמו, לא מרגיש בתוסכל, למרות שאני יכול להגיד, מבחינת היישומים הרוחניים שלו, יש הרבה מה לפטר, הוא טוב לו עם עצמו, זה בסדר. זה בסדר. ומה זאת, אדם שהוא רוחני, הוא שאיפות מאוד גדולות, והוא לא מצליח ליישם אותם. כל מה יש לו, היה רוצה עכשיו איזה מה שאיפות לימוד ביות, רצה ליישם את זה, לסיים את זה מסך טוב, ולסיים את זה, והוא היה רוצה ללמוד, כן, להתגבר על התאוות שלו ועל היצר שלו, וכל מה מסוג בסבירה, בכפייה. זה לא הולך, לא עובד, לא עובד. וזה גורם לו מידה של עצבות. אז אמרנו שיש חוסר סימטריה, חוסר סימטריה בין שני האנשים האלה. יש חוסר סימטריה, דווקא זה שמיישם פחות, הוא שמח יותר, והוא, כן, שמח, כן, זה אחד שמח יותר והשני שמח פחות. הסברנו את זה לפני הסבר. הסבר אחד, אני חושב פה מה שהרב פה אומר בפשוט הפסקה, שאומר, הנקודה היא כן, אני אקח את המשפט, יש עיקרון פנימי שבא מהרגשת הליקוי הנשמתי, בייחוד שהתכונה המעשית היא לקויה, ואין הרגשת על הפעולות המעשית מפורט בו כך, מרגיע את הרגש יותר בחסרונה, וזה שהכוח המעשי קרוב לחוזה. זאת אומרת, המעשיות זה דבר שקרוב מאוד לנפש של האדם, כל אדם. מה פה שואלים? רוב לאדם. רוב לאדם המעשיות זה דבר שקרוב לנפש. דברים מעשיים, הם יותר יוצרים תחושות נפשיות פשוטות מאשר דברים פנימיים, גבוהים וכולי וכולי. זאת אומרת, אדם נניח, גם אדם שרוחני, כן? תן לו 10,000 שקל ביד, הוא מאוד ישמח, כן? תגיד לו, שמע, איזה לימוד נרבש את הבוקר, איזה שמחה, וזה יכול לשמח, אבל זה לא עושה לו כזה מין תחושה של רוממות מיוחדת, כן? יכול להיות שהוא השיג הישגים רוחניים, שבוא נאמר, הוא מבחינת הערך שלהם, כן? טוב לתורת פיך, אני אעשה שעה בכסף, זאת אומרת, אבל לא חש את זה, זאת אומרת, זה משהו שהוא פנימי יותר, זאת אומרת, שבואים פנימיים הם לא מתחברים בעצם לנפש הפשוטה, הטבעית, כלומר, יש במעשיות, משהו, כן, הנפש זה בעצם השלב אחד לפני המעשיות. הנפש זה תחושות הפשוטות של האדם. כן, הנפש זה בעצם חיים של חושיות, שמשהו רואה, שמשהו שומע, שמשהו טעד. יש בחושיות הזו משהו שהוא מאוד מאוד קרוב לעולם המעשי. ולכן, גם במידת השמחה, היא חלק מהעניין הזה. השמחה זה איזושהי תכונה נפשית פשוטה, שאפשר להשפיע עליה די בקלות. די בקלות. כן, אם ייתנו לבן אדם איזושהי מחמאה מאוד מאוד גדולה, הוא יסתור לנו. נגיד טוב משהו, אבל לדבר לאדם על איזה מדרגות פנימיות, זה גם הרבה כך הוא... זה הסבר אחד שפה הרב נוקט. אז זו השני, שבאר אמרו, על פי דיזר במקומות אחרים...
לא הבנתי את זה, כאילו, אבל סך הכל האדם הרוחני עושה... סך הכל עושה יותר מעשים.
לא, כי הוא במעשים... זהו, ביחס לשיפות שלו, המעשים שלו הם הרבה פחות. זאת אומרת, הוא לא מצליח להשתם, לומר זה פרוש שהוא מעשי, הוא מעשי לעצמו שכיפות כמו, הוא מייצר אותם, אין לו יותר מדי, אין פער בין מה שהוא היה רוצה למה שהוא מייצר. ולכן, אפילו שהם שומעים מסוים קטנים, כן, בין עולם לעצמו, הוא יודע שהוא עוד ראש הדברים, הוא יודע שהרבה מאוד עובר יותר גבוהות ממנו, אבל הוא אומר, מספיק, מה שעשי זה מספיק, כן, מה שעשי זה מספיק, אם הוא אוכל ארוחת בוקר, הוא קם מזה לסביר, אז הוא מסביר, איך הוא יכול לדעת, מה שאכלתי טוב, גם טוב, לא... זאת אומרת, המעשיות הקטנה מחפה על החוסר הצלילה הגדולה. הדברים הקרובים, הם נותנים לנו שם תחושה של מלאות, טוב לא לזה, לא צריך יותר מזה.
יש אפשרות להתמודד עם זה, כאילו...
כן, זה.
אבל...
ממש לא. אנחנו נגיע לזה, כן. זה נכון. נכון, פתאום האדם הופך להיות בעל שאיפות רוחניות בעצם זה הזמן של החיים שלו. נכון, יש גם מצב של שאדם משקיע הרבה מאוד שנים לומר בדברים מעשיים ובשלב מסוים אומר גם מה יצא לי מכל הדבר הזה, חייתי את הרגע ולא חייתי את הנפח. אני קורא לאדם מסוים שמגיע לגיל זקנה, כן? שם בקיבוצים, יש לנו תופעה שזקנים רוצים בית כנסת שם אני זוכר שכאילו בפלוגה זה קיבוץ נגיד מה זה, אש וגופרית. גם היה שם איזושהי ישיבת קיבוץ, אם לאפשר כאילו את הפתיחה של האש בכנסת ישן סגור, אני אפשר את הפתיחה. בשום פנים ואופן לא. אמרת, תגיד לי, אם אני לא רוצה להקים מסגל יותר בקיבוץ, גם אם היית מתנגד באותו עוצמה. זה כאילו יכול לגדול לבחור את האדם של כולם, אבל בכל זאת לא, זקנים רוצים. ויש משהו כזה, שאדם באש בנקודה מסוים, ויש איזה מין פרספקטיבה לאחור, פתאום רואה כמה הוא בעצם עסק בדברים נקודתיים בלי שום משמעות שהיא מעבר, אבל עד לשמה הוא חי הרבה שנים טוב, אבל הרבה זמן, הרבה זמן עם עצמו. אז בכל אופן, הסבר השני, מה גורם לבן אדם את התחושה של התסכול, זה הסבר שאומר שכשלאדם יש שאיפות רוחניות גבוהות, ככל שהשאיפות הרוחניות גבוהות יותר, אז ככה גם כן הן מולידות כוח רצון גבוה יותר, ורצון ליישם את הדברים באופן משמעותי יותר, והרצון של היישום הזה, הוא רוצה לרדת לתוכה המציאות גם לחלקים הקטנים ביותר של החיים. ואז הוא שם עם מצב כזה, שאדם הוא מאוד 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 רוחני, והרוחניות הזאת, היא עושה את זה שומעים הרצון מאוד מאוד עמוק ליישם ולתרגם את הדברים האלה לאחר למעשה, אבל הוא רחוק מזה. הוא לא תמיד אפילו מבין את כמה הצורך שלו הוא גדול. לפעמים התחושה הרוחנית שלו, הוא אומר, אני רוחני, אני לא מעשיר, מה? לא. ככל שאדם רוחני יותר, ככל שאדם רוחני יותר, והשיפות שלו הן גדולות יותר, אז הרצון שלו להוריד את הדברים האלה לפרטים המעשים הקטנים ביותר, היא גדולה יותר. זה בעצם המידה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברוממות אינסופיותו, האינסופיות העצומה של הקדוש ברוך הוא יורדת לפרטי פרטי הדברים הכי קטנים, שאפילו אנחנו לא יכולים לשער את עומקם ותכליתם, עד כמה הם פרטים קטנים, על שום חלק הוא לא מפספס. וזה יסוד שהרב כותב אותו בהרבה מאוד מקומות,
אתן לכם דוגמה אחת לעניין הזה, גם כבר דיברנו על זה בפעם הקודמת, זה ברוב התשובה בפרק י"ב, פסקה ועד אחד. ועד אחד זה במהלכי זה מהדורת אור ציון, אני חושב שבטח לצלכם זה מופיע, כבר הכניסו את זה, ולא מוצאים כל המהדורות. מה? כן. פרק י"ב, פסקה ועד אחד. מה? משפט שמתחיל כל החוכמות. אין את זה? ברפי דרן את זה. אצלי, לא יודע, אצלי זה ישן מאוד, מה? עם הדורות החדשות הוכניס. כן, זה מסתכל. פסקות מאוד חשובות בפסקות שיש מקום. אני ככה אני אתפלא קצת על העניין הזה. יש וב אחד. יש וב ויש וב אחד. אז הרב שם אומר, תראו איזה עומק של חיים יש במה שהרב פה אומר. כמה עומק של חיים, ואני אומר, זה נכון, כתב אנשים מוכנים, אבל זה נכון, כתב כל דבר ודבר בחיים. אומר הרב, כל החוכמות וההשגות שבעולם, כאילו כל החוכמות וההשגות הרוחניות הכי גבוהות שיכולות להיות בעולם, אינן מפקיעות את חורת התשובה המעשית, בממש ופועל, אלא שמאירות לפני את הדרכים. כל הגדלות שבעולם אינם מנגה כל דיום מתגיעות החוכמות. כמו שאין שום גדולה שבעולם, עוצרת ומפקיעה שום תפקיד גופני, גם השפל שבשפלים. כן? זאת אומרת, אומר הרב, כמה שאדם הוא יהיה גדול, כמה שאדם יהיה רוחני, כמה שאדם יכול להגיע לדרגות גבוהות מאוד, זכור מאוד על הביטוי, על העולם הזה יצטרך שהוא יצטרך להיכנס לשירותים, והוא יצטרך לאכול, והוא יצטרך לעשות את הדברים הכי, הכי שפלים, שגם הנמוך שבנמוכים והרצה שברצים חייב לעשות כאן. הוא לא יכול לוותר על שום דבר גופני בסיסי כמובן, כן? כמובן זה שתפות, אבל בדברים בסיסיים ביותר, האלמנטליים שנדרשים לקיום, הוא לא יכול לוותר על זה. הדבר השפל והשפלים ביותר. הדבר השפל והשפלים ביותר. ואותו דבר גם בעולם הרוחני. כמה שהגדולה של האדם יכולה להיות וגדולות אין סוף, הוא לא יכול באיזה סוף להגיד, רגע, אני כבר רוחני, מה אני צריך עכשיו את כל ההלכות הקטנות האלה, כמו שהם נועדו לתקן את האדם, שנועדו לגזירה, עטו זה, תקנה, מה אני צריך את כל הדברים האלה? לא, אין דבר כזה. כמה שהגדולה תהיה גדולה יותר, זה לא מפקיע מהאדם את התביעה הפשוטה, הקטנה ביותר. ובמקומות אחרים הוא גם אומר להפך, ככל שהתביעה היא גדולה יותר, הרוחנית גדולה יותר היא דורשת. היא דורשת את היישומים הקטנים, הקטנים ביותר. כן, יש עניין מאוד יפה על תירתו של רבן יוחנן בן זכאי. כן, של רבן יוחנן בן זכאי, שמוסר מוסר לתלמידים, כן? מוסר מוסר לתלמידים, בסופו של דבר הוא אומר להם, פנו הכלים מפני התאומה, כן, ביציאת נשמה, פנו הכלים מפני התאומה והכינו כיסא לחזקיה המלך שבא. אז הרב שם מסביר שם את הגדולה העצומה של רבן יוחנן בן זכאי. זאת אומרת, בזמן שהוא ממש ביציאת נשמה, אז הוא אומר, העמידו כיסא לחזקיהו, כי חזקיהו, לרבן יוחנן בן זכאי, שאתה מבחינת חזקיהו, כי מה היה חזקיהו? חזקיהו הוא העמיד תורה בישראל. כלומר, היה מצב קשה מאוד. בקופת אביב במצב של החג, והוא לימד תורה עד כדי כך מונעת חרב את המדרש, שכל מי שלא ילמד יזכר, ומצאו ולא מצאו תינוק אחד מדן באר שבע שלא יודע בלכות תומה וטהרה. כלומר, היה מצב של לימוד עצום של תורה. גם רבן יוחנן בן זכאי, עיקר עניינו זה העמדת תורה, כך חורבן הגדול, הוא תן לי אבן וחכמה, אז גם כן יש את הבחינה, הרב אומר, הבחינה של חזקיהו היא הבחינה של זה. זה אנחנו מבינים. זה אנחנו מבינים, זאת אומרת חזקיה, רבן יוחנן בן זכאי אומר, אמינו כיסא לחזקיה, זאת אומרת יש פה מצב של חיבור. אבל פנו הכלים לפני התאומה. פנו הכלים לפני התאומה, אומר הרב, שגם בשעה האחרונה שלו, הוא אומר, עוד שנייה אני הולך להיפטר מן העולם, אם אני אפטר מן העולם, יהיה פה תאומת אוהל, אז אחרי הכלים פה, כלים יתאמו, יצטרכו לשבור פה את הכלי החרס. כן, יש פה כמה כלי חרס שלא יכולים לתאר אותם, יסברו. אז גם זה מעניין אותו, כן, בזמן יותר נשמה, גם הפרטים הקטנים האלה, שנראים טיפשים, ומה עכשיו מעניין את התלמידים, אז בדיוק עכשיו מה שמעניין אותם, עכשיו לבוא ולהציל את הכמה כלי חרס. אבל רבם הגדול, רבם שם לזכר, רבם שלי ישראל עומד להיפרדם אל העולה, פנו את הכלים. אז אמר, זה גדולתו של מנהיג רוחני. זאת אומרת, הרוחניות העצומה שלו, היא לא משפיכה ממנו את הירידה לפרשים גם בדברים הקטנים.
מה?
מה?
מה? מה?
מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה?
גם אותו רעיון של לעשות את הפרטים הקטנים, כאילו גם לאנשים גדולים, וגם מה שאומר בעיניי לגבי אותו, היו שם רעיון שאחד היה מתאדר, זאת אומרת, וכתובה להתפלל, ואחד היה, אחד היה כזה מראה את עצמו כלום, והוא אומר שאותו אחד ש... אותו אחד שמראה את עצמו כלום, זאת אומרת, אותו אחד שדווקא מתאדר, הוא דווקא, הוא מראה בזה שהוא מקיים את כל המצוות הכי קטנות שיש, כאילו זה שהוא מגיע למעלות רוממות וזהו, הוא עדיין לא שוכח את הדברים הקטנים בהכנה לפני השם.
טוב, זה סוף של נחוץ מאוד, כן? בכל אופן, בואו נגיע פה לאיזשהו סיום, בכל אופן אז אמרנו זה ההסבר השני. זאת אומרת, למה האדם שהוא מעוטב, זאת אומרת החוסר יכולת לייצר דברים בעולם המעשי יוצר איזושהי תחושה של עקרות, איזושהי תחושה של חוסר יישוב, וזה פוגם בשאיפות הרוחניות. באופן אמיתי זה פוגם בשאיפות הרוחניות, זה לא שכאילו השאיפות הרוחניות הן 100%. מה לעשות, זה לא מסתדר לו בעולם המעשי, זה אחד. מישהו רוחני באמת, מישהו שההסתכלות שלו גדולה באמת, הוא רוצה לראות את הדברים לכן יורדים לעולם המעשי. לא יכול להסתפק בדבר הזה, ולכן זה פוגם לו בתחושות הרוחניות שלו, החוסר יכולת של המעשיות הזו. וזה אגב, באמת זה יכול מאוד להשיח, אני חושב גם לעולם בית המדרש, הרבה פעמים אנשים שהם לומדים והם מרגישים עצבות, שתסכול בלימוד שלהם. למה? כי הלימוד שלהם הוא הרבה לימוד עקר. זאת אומרת שאין לו יכולת להגיע להגדרות ברורות, אין לו יכולת נאמר אפילו להגיע להלכה למעשה. זאת אומרת, יש גם בישיבות נאמר שהם לומדים יותר בדרך הפלפול, יש דבר כזה. כשאדם בגיל מסוים מרגיש כזה מין תחושה של עקרות כזה בעולם הרוחני שלו, כאילו מרגיש, הוא מפל הרבה, אבל יש לנו מזה. אבל זה גם לפעמים תופעות, אני מכיר אנשים, שהיה לי חבר שלמד איזה 7 שנים בישיבה, יש לנו תחושה מאוד קשה, למרות שהוא למד טוב, כל השני, אבל תחושה כזאת שבעצם משהו נשאר באוויר כזה, כאילו כך הרבה שנים הוא לא... זה לא מצב הפוך, יש גם מצב הפוך. כשאדם יותר מדי מושך לכיוון המעשי, יותר מדי מושך לכיוון, הוא מחניק את המוכניות שלו, הוא מחניק את כל דבר, מה נסכמה למעשה, מה יש לנו מזה, מה? תן קצת רוחב לנפש, תן רוחב יותר גודל לנשמה, תן התבונות יותר מושכת גם לדברים, לא כל דבר אפשר להוריד אותו וישר הלכה למעשה, ואולי כן אפשר, אבל אתה לא הצלחת, אבל צריכים גם לדעת ללכות בשני הקצוות האלה. בכל אופן, זה בעצם התיקון של אותו אחד. זאת אומרת, התיקון של הסטוב הזה שמידת העצבות זה הפנייה לכיוון של תורה מעשית. ככה הרב פה כותב בהוראות התשובה בפסולת שקראנו, הוא אומר, אומנם מי שלקויה במעשים נוגעים ללידו ושאיפותם הם רוחניות אדירות, יראה להגביר את השקף הרוחני ולשעדו לעולם המעשי. באופן שאיר את האופק המעשי, ועל ידי עסק התורה המעשית התפתח. והיה למאור של תשובה היא אומרת שתקן את הכל, לכן המעשים העיונים יונים ביחד. זאת אומרת, אחד כזה שיש לו בעיה של יישום בעולם המעשי, אז יראה לחבר את העולם הרוחני שלו לעולם המעשי. שזה יכול להיות בעניינים של הלכה למעשה, אבל זה יכול להיות גם כן ביכולת שלו להגדיר את הדברים, שזה גם דבר גדול. זאת אומרת, אדם למשל למד הרבה פעמים לימודי אמונה, הדברים נשארים קלושים, מופשטים, מדבר על עם ישראל, על כלל ישראל, על תורת ישראל, דברים מאוד מאוד כלליים, ונמצא כאילו ברמת הסיסמות. היכולת שלו להעביר את זה לרמת התחושות הנפשיות הפשוטות, להבין בעצם איך זה מדבר אליו, במסגרת החיים שלו, איך זה בעצם בונה קומה אצלו בנפש, איך זה מתחבר למציאות שלו, זה דבר שהוא גדול מאוד. ולכן, יש לממשילי המשלים, יש כוח של ציבור עצום לציבור. כן, אני חושב, תראו, דוגמה, כן, הרב הלוי, שדרשנו בחסד, יש לו את הכוח הזה, של לקחת מסרים ולהוריד אותם לרמת המשלים, לרמת הסיפורים, זה איזשהו לבוש מעשי, לבוש של חיים, שהוא נותן גם עומק וגם חיות למסרים הרוחניים. זה בעצם הכיוון של היציאה מהעצבות, זאת אומרת, זה סוג אחר של עצבות וזה גם כיוון אחר של פתרון, זאת אומרת, של יכולת לתת אופק מעשי לדברים הרוחניים, ובכל שהדברים יהיו יותר מקוברים, וגם כבר אם לא אחרי זה, לא למה מעשי, הוא באמת יעשה את הדברים, יעשם אותם וכו' וכו'. טוב, אנחנו הגענו עד כאן,
עכשיו אנחנו נשלים עוד בחינות נוספות.